ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
פרשה שלנו פותחת באחת הפרשות הסודיות הנעלמות, פרשת פרה אדומה שמתארת את התמאים ומתמת את התאורים שמתעסקים בה. חז"ל אומרים שכבר שלמה המלך ביקש לדעת את סודה של חוקת התורה של פרה אדומה, ואמר, אמרתי, איך קמה והיא רחוקה ממני. לכן נקראת חוקה. חוקה במובן, כפי שהסבירו חז"ל, שאין לזה טעם מובן. וכך מצווה השם את משה ואת אהרון. זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר לבני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול וכולי. מה עושים עם הפרה הזאת? זה לא ממש קורבן. הוא נתתם אותה לאלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו. לקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו ויזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים. שורף את הפרה אחר כך. אחר כך לוקח הכהן עץ ארז ואזוב ושניטולת. ולבסוף מחבס את בגדיו, רוחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה ותמה הכהן עד הערב. הכהן תמה, והשורף אותה, יחבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים ותמה עד הערב, גם מי ששורף את הפרה. ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור וכו'. ובסוף, כמו שהתורה פותחת, זאת חוקת התורה, פרשת פרה אדומה מסתיימת, וכיבס האוסף את אפר הפרה, את בגדיו, ותמה עד הערב, שוב, טומאה, עיסוק בטיהור הטמא שמביא לטומאה, והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם, לחוקת עולם. הבעל המשך חוכמה מנסה לפענח את אחד הסודות הללו של פרה אדומה, תוך כדי השוואה של הפרה המתהרת ושריפת הפרה עם סוג אחר של קורבן שמוזכר בספר ויקרא, שעיר המשתלח. המשך חוכמה אומר שיש מכנה משותף בין עבודת הפרה האדומה עם עבודות נוספות שמתמות את העוסקים בהם. התורה אומרת על האיש שמשלח את השעיר לעזאזל ביום הכיפורים, פרשת אחרי מות. התורה אומרת שהוא ובגדיו נטמאים. כך אומרת התורה, והמשלח את השעיר לעזאזל יחבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה. יתרה מזאת, אומר המשך חוכמה, שגם אלה שעוסקים בקורבנות אחרים שנקראים בלשון המשנה פרים הנשרפים, שהם נשרפים משום שהם קרבים בפנים, גם הם מתמאים הם ובגדיהם. כך אומרת המשנה בזבחים, פרק י' ב', שפרים שנשרפים ושעירים שנשרפים, בזמן שהם נשרפים כמצוותם, דהיינו על פי הדין, אז מטמאים את הבגדים. מה עם הפרים הנשרפים? זה פר של יום הכיפורים, פר כהן משיח, אם הוא חוטא כהן גדול, פר אלם דבר של ציבור, של סנהדרין, ואני והאמת היא שאומנם לגבי פר יום הכיפורים, לא מדבר על סעיר המשתלח, אלא על פר יום הכיפורים, יש תיאור מאוד דומה לתיאור שמתואר כאן באפר פרה אדומה. לגבי פר יום הכיפורים, שהוא נשרף, שגם אותו שורפים, אומרת התורה, ואת פר החטאת ואת סעיר החטאת אשר הובא את דמם לחפר בקודש, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש, והשורף אותם, אחר כך תורה אומרת, יחבש בגדה ורחץ בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. ממש פסוק מאוד מאוד דומה, ממש זהות של ביטויים ומילים למה שכתוב אצלנו, בפרשת פרה אדומה, שיחבש בגדה ורחץ בשרו במים ותמה עד הערב, ואחר יבוא אל המחנה, רחץ בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה ותמה הכהן עד הערב. בעל המשך חוכמה, אם כן, מנסה לחפש את המכנה המשותף בין הקורבנות האלה, או בין העשיות האלה, בין פרה אדומה, שלא ברור בכלל שהיא קורבן, לבין אפר פרה אדומה, לבין סעיר המשתלח. והמשך חוכמה טוען את הטענה הבאה, ואני מצטט, ודע, כי כל עבודות חוץ הם המתמים בגדים, והעוסק בהם תמה מלבוא למחנה שכינה, אך דווקא אלו שתחילתם בפנים. דהיינו, בעל המשך חוכמה אומר שיש סוג של עבודות כהונה שנעשות מחוץ למקדש, אבל תחילתם הייתה בפנים. יש עבודות שנעשות מחוץ למקדש, עבודות טהרה כמו ציפורי מצורע או עגלה ערופה, ששם אין להם עבודת פנים, פנים הכוונה בתוך המקדש. הם לא, עבודות הללו לא קשורות כלל למקדש, ולכן הן לא מתמאות, אבל סוג של עבודות שמתחילות במקדש ואחר כך יוצאות החוצה, כמו פרה אדומה, ואני מיד אסביר כפי שמשך חוכמה מנמק, וסעיר המשתלח, זה סיפור אחר. זה סיפור שמתחיל בפנים ונגמר בחוץ, ויש כאן דבר מעניין מאוד. בפנים, שוב אני אומר, בפנים הכוונה במקדש, בחוץ, מחוץ למקדש. כשהתורה אומרת ולקח אלעזר הכהן על פרה אדומה, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו ויזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים, מבין המשך חוכמה שכאן הכוונה נוכח פני אוהל מועד, שזה היה בפנים, זה התחיל בפנים, נוכח פני אוהל מועד. נוכח פני אוהל מועד, זה מתחיל בפנים. וכן, גם פרים הנשרפים, גם שעיר המשתלח, וגם פרים הנשרפים, תחילת עבודתם בפנים. השעיר המשתלח, התורה אומרת, ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד. וכן, בפרים הנשרפים, בהיכל, בפתח אוהל מועד, תחילת העבודה שם נעשית בפנים. תראו בויקרא פרק ד' י' ת'ו, זה לגבי פר אלם דבר של ציבור, ולא ייכנס לפרטים. בכל אופן, המכנה המשותף שהמשך חוכמה מוצא כאן בין פרה אדומה לבין סעיר המשתלח לבין פרים הנשרפים, שהם התחילו בתוך המקדש, או מול המקדש, או לפני המקדש, עם זיקה אדוקה למקדש, והמשך העבודה נעשית מחוץ למקדש, מחוץ למחנות. פה יש דבר מעניין, שהמשך חוכמה רוצה לנסות להבין אותו. והוא אומר, שהדבר הזה יכול להיות שזה קשור עם עוד הלכה. על פי דעה אחת בגמרא, אולי אני אומר את זה באופן אחר. יש דעה אחת בגמרא שעבודת פרה אדומה לדורות נעשית רק בכהן גדול. לומדים את זה מגזרה שווה ליום הכיפורים. כך אומרת הגמרא ביום הממבט עמוד ב', לדורות בכהן גדול מנעלי, גמר חוקה, חוקה מיום הכיפורים. כאן אמרנו חוקה, גם ביום כיפורים נאמר חוקה. כמו שביום הכיפורים זה כהן גדול, כך גם בפרה אדומה זה כהן גדול. ההשוואה הזאת לעבודת יום הכיפורים, לדעת המשך חוכמה היא מהותית, והוא עכשיו מיד יבאר את זה. מה הקשר בין פרה אדומה ליום הכיפורים בהקשר הזה? לעבודת שעיר המשתלח ליום הכיפורים בהקשר הזה. כאן עובר המשך חוכמה וטוען שלעבודות שנעשות מחוץ למקדש, דרושה תשומת לב והקפדה יתרה. למה? כי הרי התורה עצמה אסרה להקריב מחוץ למקדש. התורה הרי אוסרת. התורה בויקרא י"ז, בשחוטי חוץ, התורה אוסרת להקריב קורבנות שהוקדשו לשם שמיים, לקורבן, להקריב אותם מחוץ למקדש. התורה אומרת כך, איש איש, בספר ויקרא, איש איש, מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן השם, לפני משכן השם, דם יחשב לאיש שהוא דם שפך. ונכרת האיש שהוא מקרב עמו למען אשר הביאו בני ישראל לצבכם אשר הם זוכים על פני השדה, והביאום להשם אל פתח אוהל מועד. התורה גם מנמקת את החומרה של העבודה מחוץ למקדש. התורה אומרת שזה גובל בעבודה זרה, התורה אומרת, ולא יזבחו את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם. לא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים אשר הם זונים אחריהם. הזנות אחרי הסעירים, זה עבודה זרה. מי הם הסעירים האלה? המשך חוכמה אומר שהסעירים האלה הם, אני מצטט, אלה הם הנפרדים משחלים הנבדלים, שהשחיטה חוץ למקדש, הווי כהקרבה לזולת השם יתברך. מה זה הדבר הזה? המשך חוכמה רומז כאן לרמב"ן. יש כאן איזה שהם כוחות שהם זולת השם יתברך. זאת הסכנה הגדולה של עבודה זרה. השחיטה מחוץ למקדש בעצם באה לומר שיש כאן איזו עבודה לכוח שדווקא לא נמצא במקדש. זאת הסכנה הגדולה שתמונה בעבודה של פרה אדומה וגם של שעיר המשתלח ביום הכיפורים. כי הנה אתה כאן כאילו אומר, אני עובד לכוח שהוא זולת השם יתברך. אלה הם השעירים שאסור לזנות אחריהם. הרמב"ן בפרשת החימות, בשעיר המשתלח, הרמב"ן המפורסם מתבטא באופן, כפי שמשך חוכמה אומר, אופן קרוב לזה. אני עכשיו אצטט מן הרמב"ן על שעיר המשתלח, כי מפני אותה, אני מצטט מן הרמב"ן, מפני אותה נעשית בחוץ, יראה לאומות העולם שהיא נסבכת לשעירים על פני השדה. אבל האמת, אומר הרמב"ן, שהיא להעביר רוח הטומאה, ושריפתה כריח ניחוח בחוץ. באמת יש כאן משהו שהוא קצת מסוכן, ובעל המשך חוכמה חושש, שדווקא בעבודת הקורבנות הזאת, מחוץ, בחוץ, שהתורה כל כך מזהירה מפניה, דווקא שם, אף שהם נעשים במצוות התורה, דווקא שם, עלול לבוא מכשול על טהרת האמונה. דווקא שם. אנחנו יודעים שבכלל, המשך חוכמה על עניין הקורבנות, חושש מאוד שזה יבוא לפגום חס ושלום את טהרת האמונה. ולכן הוא אומר שבקורבנות יש שם הוויה ולא שם אלוקים, ועוד ועוד דברים. גם כאן, ואני מדגיש שזה לא המקום היחידי, אומר המשך חוכמה, עבודות שנעשות מחוץ למקדש, שהתחילו במקדש ויוצאות החוצה, עלולות להביא למחשבה זרה, כאילו יש כוחות אחרים זולת המקדש. זולת מה שהמקדש, מה שעבודת המקדש מסמלת, דהיינו רק לבורא. על רקע החשש הזה, ספרי דורש ולעובדו בכל לבבכם, שלא יערערו כהנים בשעת עבודה. על מה כהנים יכולים לערער בשעת עבודה? על אותה עבודה זרה חס ושלום, על אותה זנות חס ושלום. לכן התורה מצווה על פי אותה דעה בגמרא, שדווקא הכהן הגדול הוא זה שיעבוד את עבודת הפרה האדומה. ואני מצטט מתוך המשך חוכמה, שהוא איש שרוח הקודש שורה עליו. הוא, האיש הזה, הכהן הגדול שרוח הקודש שורה עליו, הוא לא יבוא לחשוב זרה. זאת אומרת, שרק מעלת הכהן הגדול, היא יכולה למנוע את המכשול, את המשגה, את הטעות, שעלולה ליפול בעבודת החוץ. דהיינו, אם נסכם עד כאן, יש כאן איזה עבודת, איזה משחק כזה, איזה מעבר בין פנים לחוץ, שהוא מסוכן מבחינה רוחנית, ולכן הכהן הגדול הוא זה שצריך, לפי אותה דעה בגמרא, לעבוד את העבודה הזאת. הסכנה הזאת של לעבור לחוץ כבר כתובה בתורה בספר ויקרא. ומכאן עובר המשך החוכמה להסביר, מדוע התורה בכלל מסתכנת בעבודת חוץ? אם זה כל כך מסוכן, אז למה התורה מצווה לעשות את זה בחוץ? מדוע התורה אומרת, שזה יעשה בחוץ? מדוע הסעיר המשתלח צריך לשלוח אותו מחוץ למחנה? מדוע התורה אומרת, נתתם אותה לעזר הכהן והוציאו אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו? כאן אומר המשוכמה, דבר מעניין שצריך להבין אותו עוד מבחינה רוחנית, אבל הוא מושל משל מנפלאות הביולוגיה. הוא מסביר בעצם את, הייתי אומר, את המתח הבלתי אפשרי בין פנים לחוץ, בין עבודת הקודש לעבודה זרה. הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין, הייתי אומר, אחד הדברים הכי נועזים של המשך חוכמה. אני אצטט. הנה מצאנו חוקה בסתרי הטבע, שערס המחלה בהתרכבה בדמי החולה, אז יהיה זה מזור. כאשר נתפשט כעת הרפואה בנשוכי כלב שוטה, ובחולי אסכרה, ועוד מחלות שונות. מה אומר המשך חוכמה? הוא אומר, תראו, בחוקי הטבע, בחוקי הרפואה, אנחנו יודעים מה שנקרא חיסון פעיל, שנותנים לגוף קצת מן המחלה, את ערס המחלה, וזה מאפשר ליצור נוגדנים כלפיו במידה כזאת, בכמות קטנה, הגוף יפתח נוגדנים כלפי המחלה, ויחסן את עצמו מפני הנגפות במחלה הזאת, וכך ידחה את החולי. וחכמי הרפואה מצאו את הכמות הראויה לתת מן המחלה עצמה, כדי להיחסן מפני המחלה, נותנים את המחלה עצמה. ואז אומר המשך חוכמה, שבעצם גם בנפלאות העבודות שמחפרות, כמו שעיר המשתלח, והעבודות שהם לא קורבן מחפר, אלא עבודת התארה של אפר פרה אדומה במקדש. זה בעצם נועד, החוץ בעבודה הזאת נועד לדחות את נגע עבודה זרה. אומר המשך חוכמה, אני מצטט, כן בסתרי התורה, כי הפרה האדומה והשעיר המשתלח, כאשר יעשו את עבודות החוץ שלהם, הכוונה, כאשר יעשו, זה השעיר שמשתלח מבפנים, וזו הפרה נוכח פתח או אל מועד, זה השעיר מחפר, זו הפרה מתארת. ומי יבוא בסוד השם? מסיים המשך חוכמה. ומי יבוא בסוד השם? עד כאן דברי המשך חוכמה. והייתי אומר, שאם אני מבין נכון, אם מותר אפילו לומר כך, שיש כאן איזו תעוזה אופיינית של המשך חוכמה. שערס עבודה זרה נכנס בתוך מעשה הקורבנות כגורם מחסן. העברה מפנים לחוץ זה גורם שנועד לחסן מפני עבודה זרה. אבל נכנס כאן ערס של עבודה זרה. איזה משהו שהוא דומה לעבודה זרה, שהוא מזכיר עבודה זרה, אבל זה במידה כזאת כדי לחסן מפניה. ולכן צריך דווקא כהן גדול. ולכן זה גם מטמא. עכשיו בא הסוד. למה אפר פרה אדומה שהוא גם בעצם שהוא אפר שהוא נועד לטהרה, למה הוא מטמא? אומר המשך חוכמה, בעצם הטומאה הוא במקום שיש קדושה. זה עיקרון, המשך חוכמה אומר, זה עיקרון מדרכי התורה. כי הטומאה במקום שיש קדושה. יש כאן, במקום שיש קדושה, במקרה שלנו יותר, נגיד, טהרה, יש גם טומאה. במקום שיש מעבר לטהרה, יש גם טומאה. והמעבר הזה לטהרה, יש בו גם את החיסון הגדול מפני עבודה זרה, עם אותו ערס קטן של עבודה זרה, שבא לי לביטוי במתח בין הפנים לחוץ. טוב, זה דבר מעניין. אני רוצה לומר כאן עוד דבר אחד, אחת הפרשות המעניינות של פרשת השבוע שלנו, פרשת חוקת, זה אותו חטא מדובר ולא מובן. החטא הבלתי מוסבר של ההקעה על הסלע. משה מכה את הסלע. ובכך בעצם הוא חוסם את דרכו לבוא לארץ ישראל. התורה מספרת, ויבואו בני ישראל כל העדה במדבר, כל העדה מתברצין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גוונו בגבה אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובהרינו? ולמה אליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותנה וגפה ורימון, או מים עין לשתות? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם, וירח כבוד אדוני אליהם, וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה, ואקל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאתה להם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בעירם. ואז מה משה עושה? לא בדיוק. ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו, ויקילו משה ואהרון את הקהל על פני הסלע, ויאמר להם, שימונה המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירם משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. ועל זה, ויאמר אדוני אל משה ולאהרון, יען לא אמנתם בי להקדישן עיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ שנתתי להם. הם עמי מריבה אשר אבו בני ישראל את אדוני, ויקדש בם. זה פרשה תמוהה מאוד. כבר אמרנו שבעצם משך חוכמה, אמרנו את זה בשבת שעברה, פרשת קורח, שהמשך חוכמה מבין שמשה רבנו לא יכול היה להיכנס לארץ בגלל פרשת המרגלים, לא בגלל פרשת מי מריבה. משום שאם העם לא נכנס, גם המנהיג שלהם לא יכול להיכנס. זאת תביעה של סולידריות מוסרית, של מבחן ההנהגה, שמנהיג שצריך לשאת באחריות על המונהגים שלו. המבחן של המנהיגות הראויה, שמשה רבנו לא ייכנס לארץ. אומר את זה המשך חוכמה כדבר ש... כטיעון פשוט, כטיעון מוסרי, ערכי, מובן מאליו. יחד עם זאת, בעל המשך חוכמה אצלנו מנסה לבאר את פרשת מי מריבה בביאור מקורי, כדרכו, ואני אנסה לפרש את זה. לומר את זה. הוא טוען כאן כמה טענות. טענה הראשונה, אומר המשך חוכמה, נשים לב לעובדה שפרשת מי מריבה נערכת בשנה ה-40 לאחר מות מרים. כפי שהמפרשים מהירים שכל הפרשה הזאת, החל מפרשת חוקת כידוע, עוברים שם 38 שנים. מתחילה בשנה השנייה ומסתיימת בשנת ה-40. פרק חף בפרשת חוקת, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מריין ותיקבר שם. חודש הראשון, שנת ה-40, חודש ניסן. כך אומר אבן עזרא, כך אומר רמב"ן. שנת ה-40. ובכן, אנחנו נמצאים כבר 38 שנים אחרי יציאת מצרים, או 39 שנים. מה העניין של הדיבור אל הסלע? המשך חוכמה רוצה לטעון שהיה כאן איזשהו ניסיון מעניין, ושוב אני אומר, זה מקורי מצד המשך חוכמה להסביר כך. לשחזר, היה כאן ניסיון לשחזר לא פחות מאשר את מתן תורה, את מעמד הר סיני. אני מצטט. ייתכן לומר, בעניין המי מריבה, שבעת שהיה מתן תורה, נתעלו ישראל וראו את הקולות, הם יכלו לראות את הקולות, שהיו רואים את הנשמע. והנה, רצה השם יתברך, שכן, הייתי אומר שגם, כוונת הדברים שגם, בדיבור אל הסלע, יראו בני ישראל את הדיבור האלוקי, אשר יוצא מגרונו של משה. ששכינה שרויה בתוכו. איך הוא פועל בסלע? ויהיו רואים את הנשמה. למה? למה בני ישראל, למה הקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל יראו את הדיבור האלוקי שיוצא מגרונו של משה רבנו? כל זה למה? לחיזוק האמונה. מעין המעמד הנכבד. מאין המעמד הנחמד, מתן תורה, הר סיני. כאשר רצה השם שיהיה קודם כריתת ברית בערבות מואב. יש כריתת ברית מחודשת בערבות מואב, ערב הכניסה לארץ. ערב הכניסה לארץ, אומר המשך חוכמה, יש ניסיון לשחזר מחדש את מעמד הר סיני. ולכן ציווה, אומר המשך חוכמה, שיהיה גם אהרון שם. וכל זה כדי להורות מוסר לבני ישראל. חיזוק אמונה ומוסר. כי הסלע הוא מתפעל מן הדיבור האלוקי. רצה להראות לבני ישראל שאפילו הדומם, הסלע, משנה את טבעו מפני הדיבור האלוקי. קל וחומר שהם עצמם. הדיבור האלוקי צריך לפעול בהם, לעשות אותם נכנעים לעבודת השם יתברך. ולעשות ככל מוצא פי השם. ולכן, הדבר המרכזי שמשה רבינו היה צריך לעשות כדי להכין אותם לאותו מעמד משחזר, לראות את הנשמה, הוא היה צריך להכין את עיניהם להיות פקוחות, לראות את הדיבור האלוקי, זה כל העניין. ומה פירוש להכין את עיניהם? אומר המשך חוכמה, לקדש את חוש הראות, לראות דבר קודשו. זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, ואומר, קח את המטה והקל אתה, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, לעיניהם, שהם יראו את הדיבור, יראו את הנשמע. שיכינו את עיניהם, יקדשו את חוש הראות, כדי לראות את הגילוי האלוקי, לראות את השכינה המדברת מתוך משה רבנו. אבל משה, כאן הייתה טעותו. מכעסו על העם, הוא אמר להם, שימעו נא המורים. הוא אמר, תשמעו! הוא לא אמר, תראו.
זאת הייתה הטעות. משה רבינו היה צריך להגיד, תראו, והוא אמר, שימו. הוא לא ציווה על הכנת חוש הראות. כפי שהתורה אומרת, ויקילו משה ואהרון את הקהל על פני הסלה, ויאמר להם, שימו נא המורים. וכאן בעצם הייתה החטאה גדולה. היה בזבוז של כל הסיפור של המים שיוצאים מן הסלע. זה לא היה רק לעשות נס. זה היה בעצם להראות את גילוי שכינה. זה היה לשחזר מחדש ערב כניסתם לארץ את מעמד הר סיני, להזכיר להם את מעמד הר סיני, לחזק את אמונתם, להכניע אותם לעבודת השם. ולכן, אומר המשך חוכמה, אני מצטט, לא פעל הדיבור האלוקי מאומה, והיה צריך להקותו. ולכן ממילא, אם זה בעצם התבזבז, אז לכן גם משה רבנו לא יכול היה לדבר אל הסלע. כאן שואל המשך חוכמה, למה משה רבנו לא לדבר אל הסלע? כי הדיבור אל הסלע היה שווה כדיבור שישראל יראו את השכינה שמדברת מתוך גרונו. אבל אם משה רבינו לא הכין אותם, ישראל לא יכלו לראות את זה. וממילא הוא היה מיותר, ולכן זה לא עבד. המשך חוכמה בעצם אומר, משה רבינו באמת דיבר אל הסלע. אבל זה לא עבד. למה זה לא עבד? כי העיקר היה חסר מן הספר. כי בעצם זה היה צריך לעבוד כדי שבני ישראל יקבלו מזה חיזוק של אמונה. ואם זה לא עבד, משה רבינו נאלץ להקות את הסלע. וזה אבון, אומר המשך חוכמה, וזה אבון למעלת משה, לא לזולתו. וזה, אומר המשך חוכמה, נותן לעצמו ציון, זה דרך קרוב לפשט לפי עניות דעתי. והשכינה שצריכה לדבר מתוך גרונו של משה רבינו, לא דיברה. ואומר המשך חוכמה, שהעובדה ששכינה מדברת בתוך גרונו של משה רבינו, זה היה לאות שהשכינה שרויה בישראל ובמשה רבינו. כל מה שמדבר בשם השם, הכל הוא כשומע מפי הקדוש ברוך הוא. ולכן בוודאי היה בזה, לו משה רבינו היה מכין את העם, היה בזה חיזוק האמונה בלב בני ישראל. ממילא התוצאה, תראו איך המשך חוכמה כאן מדייק במילים, ולכן התוצאה, ולא האמנתם בי. יען לא האמנתם בי, ויאמר אדוני אל משה ואהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ שנתתי להם. לא האמנתם בי, זו תוצאה, אומר המשך חוכמה, זה פועל יוצא, שלא ישרישו אמונה בלבב בני ישראל. כי בעצם הייתה החמצה כאן של כל תפיסת הדיבור אל הסלע נועדה לא להוציא את המים, לא להשקוט את המים, היא נועדה לחיזוק האמונה. זה בעצם הוחמץ, התבזבז, לא יצא אל הפועל בגלל האבון של משה רבינו. זה בעצם, זה חטא משה על פי הדרך המקורית של המשך חוכמה. ואני אומר, עצם הימנעותו של משה רבינו מלהיכנס לארץ מעסיקה את המשך חוכמה יותר ממקום אחד, במקומות אחרים אומר משהו אחר. אבל אין ספק שיש כאן כיוון מאוד מאוד מעניין שמסביר כאן מה כאן העניין שמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר, לדבר והוא מכה, מה הסיפור הזה? אני אמרתי את ההסבר הזה, ואני חייב כאן למען הגילוי הנאות לומר, שלדעת המשך חוכמה גם הציע הסבר אחר לחטא משה ואהרון, על פי דרכו של רבי יוסף אלבו בספר העיקרים. המשך חוכמה מנסה לטעון שאולי משה רבינו היה צריך בעצמו להוציא מים מן הסלע ולא לחכות לכך שהקדוש ברוך הוא יצווה עליו. אבל אני הבאתי את הפירוש השני שעליו אומר המשך חוכמה מתחיל ייתכן לומר, הוא בעצם אומר זה דרך קרוב לפשט לפי עניות דעתי. עד כאן, שבת שלום ומבורך.